ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפקמה דף צדי ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. יש לשים לב ששיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף צדי ח' עמוד ב'. בשיעור הקודם למדנו, פגשנו את רב אסי ושיטתו שאומן קונה בשבח כלי. וראינו הבדל בין מקרה שהאדם, לקוח, נתן לאיש העצים, החרש, כלי מושלם, אלא היה צריך לנעוץ בו מסמר, והוא עשה כך ושיבר את הכלי, בניגוד למקרה שאתה נותן לאותו עובד עץ, אותו חרש, חומר גולמי, עצים, ליצור מהם כלי, כמו שידה, טבע ומגדל, הוא עשה כך, אבל שיבר אותם, לפי רב אסי הוא פטור. למה? כי אומן קונה בשבח כלי. ניתן אגב להבין שאם לא היו אומרים אומן קונה בשבח כלי, גם במקרה שנתת לו עצים והוא יצר שידה, הוא יצר כלי ואחר כך שיבר את הכלי, הוא האומן יהיה חייב לשלם על כך. כעת בגמרא, בשורה האחרונה, הגמרא שואלת למה מסייע לי? האם ניתן להביא סיוע תנאי לדברי רב אסי? מבחינת מבנה הגמרא, אנחנו פותחים פה בשאלה, שאלה ארוכה עד שורה רביעית בצדי ט עמוד א', ואתם רואים צורה שאנחנו קוראים צורת כתר, הוא יופיע בשני כיוונים, ובמבנה שאתם רואים בשוליים, אתם רואים שיצרנו כתר וכתבנו ניסיונות עם השפיצים למעלה לסייע לרב אסי. הפוך, אנחנו נראה כזה סימון בצד ט עמוד א' בערך בשליש העמוד, להקשות על רב אסי. אז הגמרא, למה מסייע לי? לכוונה לרב אסי, שאמר אומן קונה בשבח כלי. הנותן צמר לצבא. אתה מסרת לו צמר, לאיש שאומן לצביעת צמר. אנחנו ממשיכים לדף צדי ט עמוד א', והקדיחו יורה. מה שכותב, מתקלקל הצבע מעצמו. נותן לו דמי צמרו. הצבא ייתן ללקוח שווי הצמר, הצמר לפני הצביעה. ואז הגמרא מדייקת, דמי צמרו אין, דמי צמרו ושבחו לא. הוא לא צריך לפצות על דמי הצמר עם השבח. לאו שהקדיחו לאחר נפילה, אנחנו מנסים כאן להניח הנחה שמדובר פה שהקלקול היה שלב מאוחר יותר. דהיינו, היה קודם שבח. זה הכוונה לאו שהקדיחו לאחר נפילה, דעיקה שבחה, היה שלב של שבח, ואחר כך התקלקל. ומה אנחנו רואים? רואים שהאומן הזה משלם רק דמי צמרו. ושמע מינה, אומן קונה בשבח כלי. בשלב ההוא שהיה שבח, זה הפך את הצמר להיות של האומן. וזהו, אז הוא קונה את הצמר הצבוע, ומבחינת הפיצוי, הוא מפצה את הלקוח רק בדמי צמרו, דמי הצמר לבד. הגמרא דוחה, אמר שמואל שמואל, הוא מביא אין מכאן סיוע שאומן קונה בשבח כלי, הכי במאי עסקינן, כגון שהקדיחו בשעת נפילה דלקה שבחה. הסיפור כאן, הוא סיפור שלא היה שום שבח. אז אנחנו לא יכולים לדון בשיטת רב אסי מהמקור הזה, כי מהמקור הזה לא היה שלב של שבח. אבל הקדיחו לאחר נפילה מי, מה אתה רוצה לומר שאם היה הקלקול אחרי כן, דהיינו היה שבח, נותן לו דמי צמרו ושבחו. כך אתה רוצה לטעון שהוא ייתן לא רק שווי הצמר אלא גם השבח, למה שמואל לת ליד רב אסי. אז אם כן, השמואל לא מסכים עם רב אסי. רב אסי היה פותר אם היה שלב של שבח ורק אחר כך הקילקו לפי רב אסי, פתור, האומן פתור, כי הוא קונה בשבח כלי. אז האם נגיד כך ששמואל לא מסכים עם רב אסי? אמר לך שמואל, הכה במה יסכינן, כגון דצמר וסמנים דבעל הבית. כל החומרים, הצמר וגם הסמנים, דהיינו הצבע, הם שייכים ללקוח. וצבע אגר ידי הוא דשקיל. והצבע הוא לא אומן במובן של אומן קונה בשבח כלי, אלא הוא שכיר באלמה. זה אגר שכר ידי הוא דשקיל, שכיר באלמה. אבל אם הסמנים היו של הצבא, ודאי אומן קונה בשבח כלי כמו רב אסי, ולא ישלם אלא דמי צמרו. הגמרא שואלת, אחי, אם המקור שמופיע כאן בראש העמוד מדובר ככה בשכיר באלמה, אז והצמר וגם הצבע היה של בעל הבית והשכיר קלקל, יהכי נותן לו דמי צמרו וסמנים מבעלי, כי קבנו וסמנים, כי זה מה שהיה חסר. אם כך הוא הסיפור, אז זה לא כתוב כך, אלא שמואל דחויה כמדחילי. אומר רשי, דחויה מדחילי, כלומר ממתניתין לא תסייע, אין להביא סיוע מהמקור התנאי הזה שנתן את צמרו, את צמר לצבא והקדיחו יורה, אין להביא סיוע מכאן, ולא משום דנשמע מינה דשמו פליג עד רב אסי, ולא בגלל שיש להסיק מכאן ששמו חולק על רב אסי, אלא תשובה, אתם רואים את התשובות של שמואל נתן. אז מצד אחד הוא אומר אין להביא סיוע, מצד שני אתה יכול ללמוד שמדובר פה במקרה כזה, ואם לא היה מקרה כזה אז שמואל כן היה מסכים. זה הכוונה, הוא, מה שתגיד שמואל יכול לדחות את המסקנות. תשמע, הנותן תליתו לאומן. רק נשים לב שה הצורה הזאת התהפכה ואנחנו כאן בכיוון נגד רב אסי. הנותן תליתו לאומן, גמרו והודיעו. האומן גמר את הטיפול בתלית והודיע לבעל הבית, נפיל מכאן ועל 10 ימים אין עובר עליו משום בעל תלין. הלקוח בינתיים לא שילם, אין בעיה, הוא לא עובר משום איסור של הלנת שכר. נתנה לו בחצי היום, אבל אם האומן נתן ללקוח את הפריט שהוא עבד עליו, הוא נותן לו באמצע היום, כמעט ששקר עליו חמה, במשך היום הלקוח לא שילם, מגיע שקיעת החמה, עובר עליו משום בעל תלין. מזה שהלקוח קיבל את את הסחורה, קיבל את הפריט ולא שילם, הגיע שקיעת החמה, אז הוא חייב משום בעל תלין, הוא עבר על הלאו של הלנת שכר. והיא שר גדית אומן קונה בשבח כלי, המה עובר משום בעל תלין? אם כמו רב אסי שאומן קונה בשבח כלי, הוא השקיע ויצר שבח שהשביר התקלי, ובכך לפי רב אסי האומן קונה את הכלי, למה שהלקוח יהיה חייב משום בעל תלין? אמר רב מרי ברי דרב כהנה, הסיבה שעובר משום בעל תלין בגרדה דסרבלה דלקה שבחה. רש"י כותב בגרדה דסרבלה, הוא מביא לשון לועזי שמשמעו ריכוך רך, ריכוך בגדים. אז הוא הסיק את הסיפור פה, למה הוא לא קונה, בגלל שמדובר פה בפעולה שבשלב הזה אומרת אין שבח. סוף סוף, למה יאב אני אלי? לרקוחי, למה נתת את התלית לאותו אומן? לרקח אותו, כיוון דלקחי היינו שבחה. זה שהבגד יותר רך, זה השבח שלו. למה אתה אומר אין שבח? אז השאלה חוזרת, האם בעצם מכאן הוא אין דולו כרבסי? כי כתוב שאם הוא לא משלם, אם הלקוח לא משלם עד שקיעת החמה, הוא עובר משום בעל תלין. אבל אם האומן קנה את הכלי, אין כאן בעיה של הלנת שכר. הגמונה לא צריכה, המקור עם התלית על מה מדובר, דאגרי לביצ'י, ביצ'ה ביצ'ה במעטה, דהיינו סחירות. נסתכל ביחד ברש"י, לפטושי, מביא לשון לועזי, אלו הם פעולות של כובס, וסחרו לדרכה, לדרוך, לדרכה, והתנה עמו סכום הדריכות, כל דריכה במעה, תסחיר יום הוא, ולא קבלן תליקני בשבחה. הקשר העסקי פה אינו מכניס אותנו בכלל לתחום של אומן שקונה בשבח כלי. זה ניתן לומר כשמדובר ביחס שנקרא קבלן או קבלנות, שאתה משלם לבן אדם עבור עבודה, ללא קשר לכמה זמן, כמה ימים, כמה פעולות, אתה משלם גלובלי בשביל עבודה מושלמת. אבל יש קשרי עסק שאתה משלם לבן אדם לפי שעה, כאן לפי מספר פעולות, זה נקרא סחירות, ולכן יש בעל תלין. אבל אם היה מדובר באומן שמשלמים לו לפי העסקה, לפי הפרויקט, ולא לפי שעות וכדומה, אז לא היה חייב משום בעל תלין, כי אומן קונה בשבח כלי כמו רב אסי. הגמרא שואלת, ולמי דסלק עדייתן מעיקרה דלא אגרי לביצ'י? לפי ההווה מינה, שהוא לא העסיק אותו לביצ'י, לאותם פעולות של הכובס, והתשום הוא לפי מספר הפעולות, הוא לא שכיר, אלא הוא קבלן, לפי ההווה מינה. וכתוב, הוא עובר משום בעל תלין. מסי אלי לרב ששת, זה מהווה סיוע לרב ששת. כלומר, מה שחשבנו בשלב של ההווה מינה מסייע לרב ששת. דבאו מיני רב ששת, ששאלו רב ששת פעם, קבלנות עובר עליו משום בעל תלין או אינו עובר? ואמר לו הוא רב ששת, עובר. אני חוזר, היה לנו מקור עם התלית למעלה, כתוב בו ונתנו באמצע היום הוא עובר משום, ולא שילם את המשכורת, את השכר שלו, הוא עובר משום בעל תלין. אז, וחשבנו שמדובר במה? בקבלן. זה היה, נקרא את ההווה מינה לגיטימי. אז יוצא שלפי רב ששת, כשמדובר בקבלנות, דהיינו, הסברנו את זה מקודם, אדם מקבל שכר עבור הביצוע עבודה ולא לפי שעה או במספר פעולות, ובכל זאת כתוב במקור עובר משום בעל תלין, אז זה מסיע לשיטת רב ששת ש קבלנות האם שייך בעל תלין כן או לא, והוא אמר רב ששת מה שכן. שואלת אומר למה רב ששת פליגה עד רב אסי, לפי העמדה הזאת שקבלנות שייך בו בעל תלין, סימן שהוא העובד, האומן, לא קנה את הכלי, זה לא נחשב שלו, אז זה לא כמו רב אסי. אז האם נאמר שרב ששת חולק על רב אסי? אמר שמואל בר אחא בשליחה דאיגרתא, מה שרב ששת אמר שבקבלנות שייך בעל תלין הוא קבלנות כמו שליח דואר, זה שליחה דאיגרתא, זה סוג של קבלנות אבל אין בו שבח שנוכל להגיד שהאומן קנה בו. אין שבח שדרכו אפשר לומר שהוא קנה את הכלי שהוא השביח, אז לכן יש בעל תלין. רק נחזור עוד פעם, שליחה דאיגרתא הוא מקבל שכר עבור הבאת, נגיד, הבאת כמו דבר, הוא הביא מכתב ליעד שלו, אבל אין איזושהי שיפור או השבחה במכתב עצמו. רש"י כותב בשליחא דאיגרתא דקבלנות היא שלא שכרו ליום אלא להוליך לא איגר למקום פלוני, והיא כמה רב ששת עובר שהקבלן הוא עובר משום בעל תלין דלקא שבחא דליקני, אין כאן שבח באיגרת עצמה שאפשר להגיד שדרכו הוא קונה. למה ממשיך הגמרא כתנאי, האם נעמיד את דין של רב אסי שאומן קונה בשבח כלי ומחלוקת תנאים? אישה אמרה לאומן, עשה לי שירים, נזמים, טבעות מחומרים שאני, האישה, נותנת לך. אז תיצור עבורי התכשיטים האלו והקדש לך, ובשכר הפעולה שלך אני אהיה מקודש לך. כיוון שעשאן מקודשת, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. מה ממון? מה זה ממון שהחכמים דיברו עד שזה מגיע לידה? היא למה אותו ממון, כלומר החומרים שהיא נתנה לו, היא לפי החכמים היא אינה מקודשת עד שזה מגיע לידה. אז בכלל דרבי מאיר סבר אותו ממון לא. אם נגיד שזה שיטת החכמים, יצא שרבי מאיר שלא הקפיד על שיגיע ממון לידה, אז אם אפילו זה לא הגיע לידה, אלא במאי מקדשה, במאי היא מתקדשת, אלא פשיטה מאי ממון, ממון אחר. מה שחכמים אמרו עד שיגיע ממון לידה, כוונה ממון אחר ממה שהיא נתנה לו, אלא משהו אחר. ולפי רבי מאיר לא צריך משהו אחר, שהאומן מחזיר את הכלי לידי האישה שהוא יצא מהחומרים שהיא נתנה לו, זה מספיק. אז הנחנו קודם את הבסיס פה, מה מצפים החכמים? שאותו אומן ייתן לה ממון אחר. וסבוע וכולי אלמה ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כאן יהיו שתי נקודות שהגמרא, אולי שתי נקודות שאנחנו מניחים לפני שנוכל להגיע לשאלה האם דברי רב אסי הם מחלוקת תנאים. אז ההנחה הראשונה שכולם מסכימים, כשאתה מעסיק אדם בסחירות, אומרים ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. רש"י כותב ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, כיוון שעלה שכרו לפרוטה, אותו אדם מתחיל לעבוד עבורך, ברגע שהוא יוצר שווי של פרוטה אתה בתור הלקוח נתחייב לו מיד פוטה והביא אליי מלווה גבה. העבודה הזאת נחשב הצטברות של אותן פרוטות, כל דקה שעוברת עוד שווי פרוטה נוצר, ומתחילה ועד הסוף זה בעצם הצטברות של הלוואות קטנות. ואומר ממשיך רשי, ואיליו דאומן קונה בשבח כלי משום שכירות לא למה רבי מאיר ותתקדש. אם לא היה מקום לומר שאומן קונה בשבח כלי, לא היה מקום לרבי מאיר לומר שהיא מתקדשת. אתה מקדש במלווה אינה מקודשת, את המלווה להוצאה ניתנה ואינה בין. כשהאישה למשל התחייבה בתור לובה לגבר המלווה, המלווה לא יכול להגיד לה תהיה מקודשת לי על כך שאני מוכר לך את ההלוואה, כי הוא לא נותן לה כלום, כי מה שהוא נתן לה בהתחלה כספי הלוואה הם עומדים להוצאה, מלווה להוצאה ניתנה, אז הם לא בעולם אותם כספים, אלא משום דקסבה. אז איך רבי מאיר יכול להגיד שהיא מקודשת? אלא משום דקסבה, אומן קונה בשבח כלי. האומן הזה שהוא עשה את השירים והנזמין, הוא בעצם קנה את הכלי, וחייב להו ניהלה כשהוא נותן לה את הכלי, מקדשה בשבחה מה דעית לי בגבי מה שהוא השקיע בו, אף על פי שלא נתן לה ממון אחר, למרות שהוא לא נתן לה איזושהי תוספת. ורבנן סברי לא קני, ואינה מקודשת עד שיגיע ממון אחר לידה. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי שהנחנו את הנקודה הזאת של חולי אלמה ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ודכולי אלמה מה עוד יש לקבל כהנחה, המקדש במלווה אינה מקודשת. מי לאו באומן קונה בשבח כלי כמפלגי. אז איך נוכל להסביר את המחלוקת רבי מאיר וחכמים? אלא כך נסביר. האם אומרים אומן קונה בשבח כלי? רבי מאיר סבר, רבי מאיר שהיא מקודשת באותו ממון שהיא נתנה לו ליצור ממנו את הכלי, הוא סובר אומן קונה בשבח כלי, ולכן כשהוא מחסיר לה את הכלי שהוא יצר, זה בעצם משלו. אנחנו לא אמרנו את זה מקודם, אבל אני חושב שיהיה ברור לכולכם בכל זאת שהמקדש אישה צריך לתת לה משהו משלו. ואם אתה אומר אומן קונה בשבח כלי, אז הוא בעצם קנה את הכלי והוא נותן לה את הכלי שלו. ורבנן סברי, רבנן שמו שהיא אינה מקודשת אלא על ידי ממון אחר, רבנן סברי אין אומן קונה בשבח כלי. אז אם אנחנו עוצרים פה, אז יש לנו מחלוקת סביב העניין האם אומן קונה בשבח כלי או לא. הגמרא דוחה, לא, וכולי אלמה אין אומן קונה בשבח כלי, זה לא קרבסי, אלא האחה בישנה לסחירות מתחיל וצוף כמפלגי. נושא המחלוקת פה זה המושג הזה, האם ישנה או לא ישנה לסחירות מתחיל וצוף. אנחנו הסברנו את זה מקודם, שאם אתה אומר כך זה בעצם מלווה שמצטבר. אנחנו אומרים כאן רבי מאיר סבר שהוא אמר שהיא מקודשת במסירת הכלי לאישה, הוא סובר, וגם רק נזכיר לעצמנו וכולי אלמה אין אומן קונה בשבח כלי, אז במה היא מתקדשת? רבי מאיר סבר אין לסחירות אלא לבסוף, ולכן זה לא נחשב מלווה, כי החיוב תשלום הוא רק בסוף הפעולה, בסוף העבודה. ורבנן סברי יש לסחירות מתחילה ועד סוף, ובכך שכר הפעולה זה נחשב כמלווה ולכן צריך ממון אחר לתת לה. והיא באה את אימה, וכל הימה יש לה לזכירות מתחילה ועד סוף. והכה במקדש במילווה כמפלגי. מה שחשבנו מקודם שזה מוסכם שלכל הדעות, מקדש במילווה, מה שהאישה התחייבה למלווה לא מועיל, זה עכשיו גוף המחלוקת. רבי מאיר סבר, רבי מאיר שלא לא מצריך ממון אחר, רק מספיק מסירת הכלי, הוא סובר המקדש במלווה מקודשת. וכפי שהסברנו מקודם, שאם אתה אומר שלחולי אלמה ישנה לזכירות מתחילה ועצוף, אתה בעצם אומר שיש כאן מלווה. ולפי רבי מאיר זה בסדר גמור, שמלווה שאומר לאישה, תשמעי, את חייבת לי כך וכך, אני מבטר לך על ההלוואה, תמועת הקידושין, שאת מסכימה להיות מקודשת לי. זה שיטה רבי מאיר שמקדש במלווה מקודשת. ורבנן סברי המקדש במלווה אינה מקודשת. אנחנו כעת עוברים לעמוד ב'. בינתיים, אמנם לא הקדמנו את הגמרא כמו שאנחנו רגילים להסביר את המבנה, אבל אתם כבר ניחשתם לבד. המשולשים האלו הם, כמו שכתבנו בשוליים, שבסך הכל נראה ארבע ניסיונות להסביר מחלוקת התנאים במקור עשה לי שירים. לפי ניסיון ראשון יוצא שדינה של אבסי אומן קונה בשבח כלי הווה מחלוקת תנאים. זה לפי הניסיון מספר 1. אבל ראינו בניסיון מספר 2 אמירה אחרת, שלכולי אלמא אין אומן קונה בשבח כלי. זה היה בשלב השני, וזה דלא כרבסי. והמשכנו עם עוד הסברים למחלוקת התנאים. ועכשיו אנחנו, כפי שאמרנו, עוברים לעמוד ב', גישה רביעית. רבא אמר, לכולי אלמא ישנה לזכירות מתחילה ועד סוף, ולכולי אלמא המקדש במלווה ואינה מקודשת, ולכולי אלמא אין אומן קונה בשבח כלי. אז השאלה, איזה כוח היא תהיה מקודשת? אלא הכה במעסקנית גאון שהוסיף לה נופח משלו. אותו אדם שהוא עסק ליצור את התכשיטים מחומרים שהאישה סיפקה, האומן הזה הוסיף לה משהו משלו. רבי מאיר סבר, מלווה ופרוטה, דעתה הפרוטה, אין צורך לאיזו ממון אחר, מספיק את הנופח משלו, את הקצת שהוא הוסיף מבחינת חומרים, הוא הוסיף משלו, זה מספיק. למרות שמבחינת רוב השווי הוא הפעולה שהיא חייבת לשלם לו, דהיינו המלווה, כי אמרנו יש לה לזכירות מתחילה ועד סוף, וגם המקדש מלווה אינה מקודשת, בכל זאת הדעת שלה, הכוונה שלה היא על התוספת הזאת שהאומן הוסיף. נקרא עוד פעם בגמר, רבי מאיר סבר, מלווה ופרוטה, דעתה הפרוטה. אם קיים הלוואה וגם תוספת פרוטה, והמלווה מציע לקידושין והוא מוסיף משהו קטן משלו, היא תהיה מקודשת. ורבנן סברי, מלווה ופרוטה, דעתה המלווה. ולכן לא מועיל תוספת הנופח משלו, עד שהוא יוסיף משהו אחר בנוסף לזה. בשבועות הבאות אתם רואים שסימנו אותם כנקודה ארוכה. ובפלוקתא דעני תנאי. הדברים שאנחנו אמרנו עד כה, אני קשה לי לפרט, כי אתם תראו בהמשך שיש כמה נקודות שהסברנו עד כה מופיעים עכשיו כמחלוקות תנאים. אני קורא עוד פעם, ובפלוקתא דהני תנאי, דתניא. בשכר שעשיתי עמך, אדם פונה לאישה והוא אומר כזה דבר, אני עשיתי עבודה עבורך, באותו שווי תתקדשי לי. כלומר, אל תשלמי לי, אלא תתקדשי לי במה שאת חייבת לי. אינה מקודשת. כי הסכום הזה היה בעצם מלווה, הלוואה לגבה. ולפי הדעה הזאת, המקדש במלווה אינה מקודשת. אבל אם הוא אומר כזה דבר, בשכר שעשה עמך, עוד לא נוצר חוב תשלום, זה עוד לא בא לעולם. והאומן אומר לה מראש, בשכר שעשה עמך, אם הוא אומר כך, תתקדשי לי, מקודשת. אנחנו נראה שהתנא קמא סובר אינה לזכות אלא בסוף. וכך אומר רש"י כאן, בשכר שעשה עמך מקודשת, אינה לזכות אלא בסוף, אחי מהדר לאו ניהלה, כשהוא מחסיר את הפריט שהוא עבד עליו, מקדש לי בשכרו. הוא מקדש אותה באותו זמן, בשכר שהיא הייתה אמורה לשלם לו. אבל לא הצטבר עד הנקודה הסופית, לא הצטבר חוף. ולכן אין כאן בעיה שמקדש במלווה. רבי נתן אומר, בשכר שעשה עמך אינה מקודשת. וכל שכן שהיא אינה מקודשת, בשכר שעשיתי עמך. כי זה המקרה הראשון, דהיינו מקדש במלווה. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי עמך ובין בשכר שעשה עמך אינה מקודשת. ניתן לומר שמה שקראנו עד כה בדברי רבי יהודה הנשיא זה דומה לרבי נתן. רבי נתן גם אמר, אין לחלק בין בשכר שעשה עמך לשכר שעשיתי עמך. אבל ממשיך רבי יהודה הנשיא, ואם אוסיף לה נופח משלו, מקודשת. זה קשור לסוגיה של מלווה ופרוטה. לפי רבי יהודה הנשיא, אם אנחנו אומרים שהיא מקודשת, סימן שבמלווה ופרוטה דעתה הפרוטה. זה דעתו של רבי יהודה הנשיא, ורבי נתן שהופיע לפני כן, הוא לא מסכים עם זה, אלא הוא יגיד אתה המלווה. אז כאן הגמרא מסכמת בשורות הבאות את השיטות. בין תנא קמא לרבי נתן, מה ההבדל בין תנא קמא לרבי נתן, מה עומד ביניהם? עיקר ביניהם הוא שכירות. האם שכירות מתחילה ועד סוף, ברגע שהעובד מתחיל לעבוד על הפרויקט, הוא צובר חוב, הוא צובר חיוב תשלום מצד הלקוח עם כל דקה שעוברת. זה, כפי שהסברנו כבר פעמים רבות, זה עניין של ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. זה מהווה נקודת מחלוקת בין תנא קמא לרבי נתן. לפי התנא קמא אינה לסחירות אלא בסוף, ולפי רבי נתן ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. בין רבי נתן רבי יהודה הנשיא, איקא ביניהו מלווה ופרוטה. ההבדל ביניהם, וגם אנחנו הסברנו את זה מקודם, לפי רבי יהודה הנשיא ראינו שאם הוא האומן מוסיף נופח משלו, היא תהיה מקודשת. וזה אומר שהוא סובר מלווה ופרוטה דייתא הפרוטה. לפי רבי נתן זה לא מועיל, כי דעתה המלווה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו טבח אומן. טבח הוא שוחט. טבח אומן שקלקל, האם הוא חייב? האם יש חילוק אם הוא מקבל שכר או לא? הגמרא, אמר שמואל, טבח אומן שקלקל,
ופה נוסיף, כל שכן אם לא אומן, כל שכן הדיוט, שלא היה לו לעסוק בשחיטה, הוא לא בקי. כאן שמור אומר שאפילו אם מדובר בטבח אומן, שוחט אומן, שקרקר חייב לשלם, מזיק הוא, פושע הוא. נעשה כאומר לו, שחוט לי מכאן, ושחט לא מכאן. כאילו, לא הקשיב להוראות. השאלה, למה יש לשמואל לומר, מזיק הוא, פושע הוא? למה התוספת הזאת? הגמרא עונה, היא אמר מזיק הוא, אם שמואל היה מגדיר את הטבח כמזיק בלבד, הווה אמינא, הני מילי, היכא דכעביד בשכר, מתי הוא חייב? בזמן שהוא מקבל שכר, משלמים לו. אבל היכא דכעביד בחינם? לא, הייתי חושב הוא לא יהיה חייב. כמה שמלן פושע הוא. אפילו אם הוא עובד בחינם, הוא חייב. זה מזכיר שומר חינם, שהוא פטור על גניבה ועבידה, אבל חייב משום פשיעה. אנחנו נלמד רש"י, דקאבי בשכר, הייתי חושב שאם היה אומר שמואל רק מזיק הוא, האחריות שלו הוא רק אם הוא מקבל שכר. דמזיק חייב בעונשין. דאדם הוא עד לעולם, בין שוגג, בין מזיד. מדקרי לי מזיק, לחייבו באונס, שמה מינה בעושה בשכר כמה, וכמה שמלן דפושע הוא. זה לא חשיב לאונס, הקלקול שלו לא נחשב כאונס, אלא פשיעה. דהווה לי למרמי הנפשי, הוא היה צריך לעלות על דעתו, שמה תפרחס הבהמה ויזהר בה. וזה מה שקרה, הוא התקלקל, השחיטה התקלקלה, מרש"י אני מבין שהבהמה זזה, ולכן הוא הטבח חייב, כי הוא היה צריך לקחת את זה בחשבון, ולא פעל בהתאם. הגמרא ממשיכה. נציין שראינו ולא אמרנו מקודם את הסימון של צורת הבית, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה מימרות בעניין טבח אומן שקלקל. אנחנו נראה בהמשך הגמרא, באמצע שורות הרחבות, בתחילת השורה, עוד מימרה סביב עניין טבח אומן שקלקל. אנחנו ממשיכים, איתיבי רב חמה בר גוריא לשמואל. הנותן בהמה לטבח ונבלה, הוא גרם לכך שהוא נהיה נבלה. כלומר, קלקול בשחיטה. אומן פטור, כאן אתם רואים כבכבנו, אומן פטור, הדיוט חייב. ואם נתן שכר בין הדיוט, בין אומן חייב. אבל אנחנו רואים פה שאם הוא לא קיבל שכר, הוא פטור, כי זה נחשב אונס ולא פשיעה. אמר לשמואל, אחרי שהוא שמע את ההתקפה של רב חמה, הוא מגיב מלעקר מוכחה. בשיטה המקובצת והפירוש לביטוי הזה, כלומר אין לו מוח בקודקודו, תגובה חריפה אפשר לומר. אתה הוא מרבנן כמוטיב לי. עוד פעם, מישהו אחר בא והעלה את המקור הזה כקושיה על שמואל. אמר לי שמואל, אומר לשני, אשת שקלת מי דשקל חברך, אתה תיקח מה שלקח חברך. כלומר, אני הגבתי לו לעקר מוכחה, גם אצלך. כמין הלכו ענה רבי מאיר, אני שאמרתי מה שאמרתי, זה היה שיטת רבי מאיר, שמחייב אפילו אם הוא עושה בחינם, וכאמריתו לי רבנן ואתם מעלים קושיה עליי משיטה אחרת בתנאים. זה לא קושיה, זה שיטה אחרת שהם פותרים ומועבד בחינם. עמי לא דייקת מילי שאני אומר מזיק הוא, פושע הוא, נעסק אומר לו שחוט, לא מכאן, שחוט לי מכאן ושחט לא מכאן. מן איתלי היי סברה רבי מאיר, זה משקף, זה מתאים לרבי מאיר מה שאני אמרתי. תאמר רבי מאיר הוא זה שאומר מבעיה לי למירמי הנפשי, שאדם חייב כפושע בדברים שהיה לו להעלות על הדעת ולא לקח אותם בחשבון. כמו שהסברנו מקודם, רבי מאיר הוא מחייב מי שלמשל כאן היה צריך לחשוש שמה יפרחס הבאמה, שהבאמה יקפוץ, יזוז, ומי שלא פועל בהתאם, לא, מי שלא נזהר בהתאם נקרא פושע. זה שיטת רבי מאיר. אני מדגיש, אנחנו הדגשנו עם הבגמות המסומנות מבעי אלי למירמי הנפשי, הוא היה צריך לעלות את זה על דעתו. עכשיו בשורות הבאות הגמרא שואלת, היי רבי מאיר, איפה רואים שזה גישתו של רבי מאיר, שמחייבים במקרה כזה שאדם לא חשש מפני ממה שהוא היה אמור לחשוש? ובשורות הבאות אתם רואים מעוינים בשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו חיפוש אחר המקור שבה רבי מאיר מחייב אומן שפשע ולא יכול לפתור את עצמו בטענה שעבד בחינם. אנחנו רואים פה בגמרא וסוגריים סימן קלן הקוף הוא כנגד מה שאנחנו עומדים לקרוא קשרו בעליו, למד כנגד לצבוע לא אדום, ונון כנגד המקור השלישי נשברה, נון נשברה כדו. נחזור לגמרא, נמשיך בגמרא. איזו רבי מאיר, אי לימה, היי רבי מאיר, אי לימה, הרבי מאיר דתנן, בעניין בהמה, קשרו בעליו במוסרה, ונעל בפניו כראוי, ויצא והזיק, בין תם, בין מועד, חייב, דברי רבי מאיר. אנחנו למדנו את זה בעבר, שזה נקרא שמירה פחותה, כך עבד בעל הבהמה, ובכל זאת אם הוא יצא והזיק בעל הבהמה חייב. אז הגמרא אומרת זה לא רבי מאיר, זה לא מייצג שיטת רבי מאיר שאנחנו מחפשים. אתם בקראי פליגי, שם יש מחלוקת תנאים ורבי מאיר הופיע כאן, שחוקים סביב פסוקים, מה ש אנחנו מכנים גזירת הכתוב, ולכן זה לא נוגע אלינו למה שאנחנו מחפשים, אלא הרבי מאיר דתנן לצבוע לו אדום. האדם הסיק איש צבע לצבוע לו את הצמר שלו בצבע אדום, וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום. רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו. הגמרא דוחה, זה שמחייבים את הצבאי לשלם, הטם בידיים קלעו מיני. רש"י מסביר, קודם כל, המילה קלעו מילולי זה שרף אותו. אבל הכוונה פה, לפי רש"י, בידיים קלעו מיני, שנתכוון לשנות. וזה לא הסיפור אצלנו שהטבח התכוון לקלקל, אלא הרבי מאיר דתנן נשברה כדו ולא סילקה. גם זה למדנו בעבר פרק שלישי, שהקד של אדם נשבר ברשות הרבים והוא השאיר את השברים שם, נפלה גמלו ולא העמידה והאחים נתקלו בו. רבי מאיר אומר חייב בנזקן, וחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, וקיימלן בנתקל פושע ופליגי. איך מגדירים נתקל, כמו שקרה שם, אדם נתקל ואיך עקב ככה הקד נשפר או הגמל נפל. לפי רבי מאיר שמחייב בנזקן, הוא אומר שזה פשיעה, זה אי תשומת לב, וזה בדיוק מה שאנחנו חיפשנו גם כן. אמר רבא, ברבא חנה, אמר רבי יוחנן, טבח אומן שקלקל, ואפילו הוא אומן כטבחי ציפורי, אפילו אם הוא משובח בכישרונות שלו, זה לא פותר אותו. ומי אמר רבי יוחנן אחי, ואמר רבא ברבא חנה, עובדה הווה כמד רבי יוחנן בכנישת הדמעון, זה שם מקום, ואמר לי, זיל הייתי ראיה דממחית לתרנגולים ואפתרח. הנה, בדיוק ההפך. אם תצליח להביא ראיה שאתה שוחט מומחה, תהיה פטור. אז איך זה יסתדר עם מה שנאמר מקודם שטבח אומן שקלקל חייו? לא קשיא. כאן, שפטור, מתי? בחינם. כאן, בשכר. וכפי ש... כל אחד יכול לראות שזה שונה ממה ששמענו מקודם, וגם ניתן להסביר שמקודם שמענו דברי רבי מאיר בעניין שמייצג שיטת רבי מאיר שלא חילק בין חינם לבשכר. כאן זה כפי שיטת הרבנן, כמו ששמואל הסביר לי שלפי הרבנן מחלקים בין חינם לשכר. כי ממשיך הגמרא, כי הד יאמר רבי זרע, הרוצה שיתחייב לו טבח, יתחייב אם הוא יקלקל, יקדים לו דינר, הנה זה בתשלום. מיטיבי המוליך חיטים לטחון ולא לתתן, לא אישרה אותם, ועשאן סובין או מורסן. בגלל אי האשריה, הקליפה החיצונה של החיטה לא ירדה, והסולת שנוצר הוא לא משובח. הוא סובין או מורסן, סוג רמות שונות של, של סולת, מה שאנחנו אומרים סולת שאינה נקייה. עוד דוגמאות, קמח לנחתום, קודם דיברנו על מישהו אחרי על תחינת חיטים, כאן נדבר על, כאן נזכיר אופה, הוא הנחתום, הבאתי קמח לנחתום והזמנתי איזושהי מאפה ועשאו פת ניפולין, רשי אומר ניפולי נשבר ונופל כשחזים אותו. ממשיך הגמרא, בהמה לטבח וניבלה חייב, מפני שהוא כהחף, הוא מאוד חשוב פה, כנושא שכר, ומאחר שכתוב כנושא שכר ניתן להבין שמדובר פה שהוא עבד בחינם ובכל זאת חייב. זה קושיה על מה ש מה שראינו מקודם שמו של רבי יוחנן ו גם רבי זירא. הגמרא דוחה את הקושיה, אימה מפני שהוא נושא שכר, לא כנושא שכר. הסיבה שהוא חייב בגלל שהוא מקבל תשלום. ניתן לומר בגלל שהחיוב הוא בגלל שהוא מקבל תשלום, הוא נחשב כמזיק שחייב באונסין. אומר רשי, כנושא שכר, אף זה חייב כנושא שכר, ואף על פי שאין נושא, למרות שהוא לא מקבל, זה היה הווה מאמה. אם אנחנו אומרים כך, שהוא יהיה חייב גם בלי שכר, אמה פשיעה היא, ולא אונס. רבי שומר חינם נמי חייב. ואז הגמרא דחתה, ואומרת לא, הוא לא חייב אם הוא עושה בחינם, כי זה לא מוגדר כפשיעה, אלא כמזיק. ממשיך הגמרא, ואנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, בהמה שנשחטה בהגרמה, ורב פסק, טריפה, שתיים, הטבח פטור. מה זה הגרמה? הגמרא פותחת פה, הוא מגרומתה. רשי נותן לנו רקע שיהיה לנו חשוב גם בהמשך הגמרא. רשי, מגרומתה, שחט מתוך אחת הטבעות. טבעות הם התיאור של הקנה. בשחיטה, כידוע, צריכים לחתוך, לשחוט את הקנה, ואם מדובר בבהמה צריך קנה ובשת, בעיקר הדין מספיק רוב כל אחד מהם, והרצוי הוא שהסכין יחתוך את הקנה. אנחנו נדבר רק על הקנה עכשיו, שהוא עשוי טבעות, ושהסכין לא יתה החוצה. כלומר, אם הוא שוחט לכיוון ראש הבהמה, יש חלק שהקנה עשוי מטבעות, ויש חלק יותר קרוב לראש של הבהמה שכבר אין טבעות, אבל עדיין הוא הקנה. ואנחנו רוצים שהסכין לא יתה מעל אזור הטבעות. אם הוא כן, תלוי במה שאנחנו נראה כאן ברשי, זה נקרא הגרמה, אחד מחמשת פסולי שחיטה. ואומר רשי, שחט מתוך אחת הטבעות והגרים חוץ בין טבעת לטבעת ושיער מלוא אחות על פני רובה. זאת אומרת, רוב החטח היה בתוך טבעת, רק המיעוט האחרון הסכין נטע החוצה. רבי ורבי יוסי ורבי יהודה מכשיר לי במלוא אחות על פני רובה. מלוא אחות זה אובי הטבעת שהיה בשחיטה, אפילו אם מה שבחלק העליון היה דק מאוד, בסדר, אם רוב החטח היה בתוך הטבעת. ורבנן באו על פני כולה, וזה בפרק בהכל שוחטים במסכת חולין. אז יש מחלוקת תנאים בעניין הגרמה, אם מספיק רוב בתוך הטבעת או כל החטח צריך להיות תוך הטבעת. אנחנו חוזרים לגמרא. אז היה מקרה, ההוא מגרומתה דתי לקמי דרב תרפי, פסק שהבהמה טריפה ופטרי לטבח מלשלם משלום מדמי. פגעו ברב כהנא ורב אסי ברור גברא בעל הבהמה, שעכשיו הפסיד בהמתו, הוא הפסיד אותו מצד הוא שהוא נקבע כטריפה וגם לא יקבל פיצויים. אמרו לי הם, רב כהנא ורב אסי, אמרו לאותו בעל הבהמה, עביד בח רב תרתי. שזה ביטוי סתום. מה התארתי? מה הכוונה? מה הם ניסו לומר לבעל הבהמה? אי למה, וכאן אנחנו הבלטנו משולשים שלבים לבאר מה היה כוונתם של רב כהנא ורב אסי באומרם עבד בח רב תארתי. אז מה זה? אי למה, ממשיך הגמרא, תארתי לגריעותה, שרב פסק שני פסקי הלכה בטעות, לגריעותה, רע. דאיבה לי להכשורי. הם אומרים, רב היה צריך להכשיר בהמתך כרבי יוסי ברבי יהודה וטרפה כרבנן. אפשר להבין כאן שאותו הגרמה היה שחיטה של רוב השחיטה בתוך הטבעת, ורק מיעוט נטע החוצה, ויש על מי לסמוך. יש להכשיר כרבי יוסי ברבי יהודה, ורב פטרף על פי שיטת הרבנן. ואינמי כרבנן שיש להטריף, וגם כך אם יש להטריף, דיבי עלי חיוב על הטבחה. הוא היה, רב היה צריך לחייב את הטבח לשלם ולא לפוטרו. שורת הגמרא, ההתנהגות שלהם, של רב כהנא ורב אסי, אחרי שרב פסק מה שהוא פסק, ומי שרי למימר כי אי גוונה, האם מותר לדבר כך אחרי פסיקה
והתניה לגבי דיינים, הברייתא אומר לכשיצא, שאחד מהדיינים יוצאים, לא יאמר אני מזכה וחבריי מחייבים, אני הייתי פותר אותך אבל האחרים מחייבים, אבל מה אעשה שחברי רבו עליי? אסור לדבר ככה אחרי פסק דין, ועל זה נאמר הולך רכיב מגלה סוד, דבר שהוא מגונה. אלא אז פתח רב כהנה ורב אסי לא ביקרו פסקו של רב לאור מה שלמדנו עכשיו, אלא מה זה טרתי, מה אבי בחרב טרתי, אלא טרתי למעליותה, הם שיבחו את הפסק של רב. דלא הוחלך ספק איסורה, הוא פסק טריפה, כי באמת זה שנוי במחלוקת, והוא מנע ממך לאכול דבר שהוא נקרא לו ספק איסור. הרי לפי הרבנן, מה שקרה לבהמה שלך באמת עשה אותו, הטריף אותו, הוא מנחה מספק גזלה. כי אם השחיטה כשרה, אז הטבח ודאי פטור. אז הוא מנע ממך לקחת כסף שאולי לא היה מחויב בתשלום מראש. וכאן אנחנו ממשיכים בענייני אומנים, אבל אנחנו נדבר על שולחני. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שולחני שראה דינר ופסק דקשרו, ואחר כך נמצא דאו טעה, וזה כמובן יכול להשפיע על כל מיני עסקאות. בא בן אדם שקיבל כסף תשלום עבור מחירה מסוימת, והאיש עסקים בא לשולחני. אם השולחני אומר לו זה מטבע עובר לסוחר, ואחר כך מתברר שהוא מטבע פסולה, אז מה עושה עכשיו אותו אדם שקיבל את הכסף הזה, המטבע הזה, כתשלום? אז הוא מפסיד. אז לכן מוטל על השולחני להיות מדויק במה שהוא פוסק לגבי, מה שהוא קובע לגבי מטבעות שמראים לו. עכשיו הגמרא התמה, המראה דינה לשולחני, שהשולחני אמר המטבע טוב ונמצא רע, תני חדה אומן פטור הדיות חייב, אם הוא שולחני אומן הוא יהיה פטור, ותניה אידך בין אומן בין הדיות חייב. יש כאן שתי ברייתות, האם ניתן ליישב. אמר רב פאפה כי תניה אומן פטור, כגון כאן אלו שתי שמות דנקו ואיסור. איסור זה שם, דנקו זה שם. דלא צריכי למגמר כלל, הם השיא של השולחני, הם לא צריכים ללמוד יותר, הם יודעים את הכל, הם בקיאים גמורים, ולכן הם, אם יוצא איזושהי טעות, הם פטורים. אלא במה טעו? אם הם כל כך בקיאים, במה טעו? תשובה, טעו בסיכתא חדתא. סיכתא זה הפעולה של הטבעת מטבעות, יצירת מטבעות. כאן אנחנו מדברים על מטבע חדשה. האיש הייתה באותו הזדמנות, אותו מעמד, אותו שעה שהם נשאלו, דנפק מיטוטי סיכתא, יצא מטבע חדשה. אז הסיפור הוא כך, מישהו בא לדנקו ואיסו, הראו לו מטבע, מטבע שהיה מקובל, והם אמרו כשר. באותו זמן השלטונות החליטו לפסול את המטבע ואיך נקרא, אולי להנפיק, להטביע מטבע חדשה, והם לא היו מודעים לכך, וזה הסיבה לטעות. ההיא איתתה דאחסי דינרה לרבי חייה, אישה הביאה דינר לרבי חייא, אמר לה, והוא פסק מעליה, זה דינר טוב, עובר לסוחר. למחר, עתי לקמי, אותו אישה חזרה מחר לרבי חייא ואמרה לי, ארזיתי, אני הראיתי את המטפיה לאחרים ואמרו לי, בישה הוא ולא כנפיק כלל, ולא כנפיק לי. זה מטבעה רעה, ולא לא אוכל להוציא אותו, לא אוכל לקנות איתו, לא עובר לסוחר. רב חייא שמע את זה, אמר לרב. רב חייא פנה לאחיינו, רב, שהוא היה, כפי שרשי אומר, ארבע שעות מהסוף, רב שומר גנזיו של רבי חייא דודו, הווה. אז רב חייא פנה לרב, זיל חלפי ניהלה, תחליף לה למטבע חדשה, מטבע כשרה, וכתוב הפנקסי וגם תרשום דין עסק ביש. רשי כותב דין עסק ביש, סחורה רעה היא של עסקי חינם, אני מפסיד שלא היה לי לראותה. הגמרא שואלת, למה רבי חייא בכלל היה צריך לפצות? ומה ישנה דנקו ואיסו דפטירי משום דלא צריכי למגמר? אמרנו שדנקו ואיסו המיוחדות שבהם, שהם פטורים. למה? כי הם לא צריכים ללמוד, כי הם כבר בקיאים גמורים. רבי חייא נמי לאו למגמר כאבאי. רבי חייא גם כן היה ברמה כזאת, רמה עליונה בעניין מטבעות, אז למה הוא שילם? הגמרא עונה, רבי חייא לפנים משורת הדין הוא תעבד. נכון, הוא לא היה צריך לשלם מעיקר הדין, הוא פעל לפנים משורת הדין. כדתני רב יוסף, רב יוסף דורש פסוק, מביא ברייתא שבו נדרש פסוק בפרשת יתרו, בספר שמות. אנחנו בגמרות המסומנות הבלטנו את חלקי הפסוק עם פס, אז ניתן לקרוא קודם את הפסוק ישיר, אחר כך את הדרשה. אני קורא יחד איתכם עם הקטעים המובלטים עם פסים. כתוב, הודעת להם את הדרך ילכו בה, את המעשה אשר יעשון. עכשיו הגמרא, והודעת להם, זה אנחנו ממשיכים לדף קוף המדלף, בית חייהם. ורשי מסביר, הכוונה לתלמוד תורה, את הדרך זו גמילות חסדים, ילכו זו ביקור חולים, בא זו קבורה. רשי מציין את העובדה שבפרק אלו מציאות שואלים, הרי קבורה וביקור חולים הם עצמם גמילות חסדים, אז למה הם נדרשו פה בנפרד? רשי מביא תשובה. אנחנו ממשיכים, את המעשה זה הדין, כן, לפעול כפי הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין. אנחנו מצפים שאדם יפעל גם לפנים משורת הדין. נציין שבתוספות פה דיבור המתחיל לפנים מפרש הרי מאורלינס שלא שייך לפנים משורת הדין אלא בדבר שאחרים חייבים, וזה פטור, ובכל זאת זה שהוא פטור, בכל זאת הוא עושה אותו. עד כאן שיעורנו להיום.